בפתיחה של הרמב"ן בספר במדבר, כתוב הלשון, אני מקריא: אחר שביאר תורת הקורבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אוהל מועד. הוא כבר הזהיר על תומעת מקדש וקודשיו לדורות, עתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם, וציווה ועזר הקרב יומת. זה שיטת הרמב״ם, הרמב״ם לשיטתו, כמו שאומר בתחילת פרשת תרומה, שהמשכן הוא המקום שהכבוד שהיה בסיני המשיך להיות במשכן. זה עניינו של המשכן. רק אותו כבוד שנתגלה בסיני נמצא איתם, ממשיך להיות איתנו, וזה המשכן. זה אומר הרמב״ן שם, וכאן הרמב״ן גם מגביל את הגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם. היינו, אותו כבוד שהיה שם, והיו לו הגבלות, כשהוא עבר להיות במשכן, אותו כבוד, אז גם שם נאמרו הגבלות, מאין אותם הגבלות. וציווה ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו, כאשר הזהיר שם, פן יהרסו אל השם לראות. וציווה ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, כאשר אמר שם, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדש. והנה ציווה איך תהיה משמרת המשכן בקהילה, ואיך יחנו סביב ויעמוד העם מרחוק. והכל מעלה למקדש וכבוד לו. כמו שאמרו, אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרים לפלטרין שאין לו שומרים. והספר הזה כולו במצוות שעה, שנצטוו בהם בעומדם במדבר ובניסים הנעשים להם, לספר כל מעשה השם אשר עשה עמהם להפליא. ספר במדבר, כל עניינו זה לספר את ניסי המדבר, שזה עניין מיוחד, זאת פרשה בפני עצמה, ניסי המדבר, זאת פרשה בפני עצמה. ברמב״ם במורה נבוכים, בספר מורה נבוכים, כתוב שחג הסוכות, חג הפסח, נתקן על ניסי יציאת מצרים, וחג הסוכות נתקן על ניסי המדבר. הניסים שקרו במדבר, זה המועד, החג, ששם אנחנו חוגגים את היותנו במדבר. המדבר היה במהלך בפני עצמו, ושם היו ניסים, הנהגה בפני עצמו. כל זה ספר במדבר. וסיפר כי החל לתת אויביהם לפניהם, וציווה איך תחלק הארץ להם. ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצוות בענייני הקורבנות, שהתחיל בהם בספר הכהנים, וישלימם בספר הזה. מה שיוצא מן הכלל הזה באופן בולט, באופן ממש בולט, זה מצווה ציצית. זאת מצווה שהיא נוהגת לדורות, אין לה שום שייכות לכל מה שהרמב"ן מזכיר פה. זאת מצווה שנוהגת לדורות, ועד הרבה, כן. למשכן היא לא שייכת, במשכן לא לובשים, הכהנים במשכן, הכהנים העובדים לא לובשים ציצית. זה משום איתור בגדים, זה יכולים גם לפסול את הקורבן אם מישהו ציצית. לזה אין שום שייכות למשכן, ושום שייכות, זאת מצווה לדורות, זאת מצווה שנוהגת לדורות. הרמב"ן כאילו מתעלם ממנה. אין בספר הזה, כך הוא אומר, אין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות. הספר הזה מדבר על המדבר, על ניסי המדבר, על ההנהגה במדבר, על כל מה שקרה במדבר. מסביב למשכן, המשכן היה רק במדבר. כן, המשכן הנוסע, המשכן במסעות, המשכן שהולך איתם. פרשת ציצית, למה? יש כאן איזה משהו שונה, כפי הנראה. פרשת ציצית, כפי הנראה, לא שייכת לה, היא לא הייתה צריכה להיות שייכת לספר הזה. אבל היא נמצאת בו, והיא פרשה שנוהגת לדורות. המשמעות, כפי הנראה, בדברי הרמב"ן, קשה מאוד, פשוט קשה להבין. המשמעות בדברי הרמב"ן היא שפרשת ציצית נאמרה רק בעקבות המרגלים. אחרי הקלקול הנורא של המרגלים, המרגלים הם אלו שהביאו עלינו את החורבן, הם אלו שהביאו עלינו, כמו שכתוב בפסוקים וכמו שכתוב בגמרא, הם אלו שהביאו עלינו את הבחייה לדורות. המרגלים הביאו את הבחייה של הלילה ההוא, ויבכו העם בלילה ההוא. ועל זה נאמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. את זה המרגלים עשו. המרגלים נשלחו לתור את הארץ. והדבר הזה צריך תיקון. זה נמצא, זה רובץ עלינו, כאן יש קלקול לדורות. אני אקבע לכם בחייה לדורות. והקלקול לדורות צריך תיקון עם מצווה לדורות. מצווה ציצית עומדת כנגד. אלו תרו את הארץ ונכשלו, נשלחו לתור את הארץ ונכשלו בשליחותם. תרו את הארץ ולא ראו נכון. לכן נצטווינו במצווה של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כך שהמצווה הזאת היא מצווה שהיא פשוט, היא באמת צדדית, היא באה בעקבות משהו, בעקבות הכישלון הנורא של המרגלים. לימדו אותנו, יש מצווה, קיבלנו מצווה שמלמדת אותנו איך לתור, אחרי מה לתור, ואחרי מה לא לתור. וכפי הנראה, זה מתקן את מה שהמרגלים עשו. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ננסה קצת להבין עד כמה שאפשר את עניינה של המצווה הזאת. לא לגמרי ברור מה עניינה של המצווה. המהר"ל קצת תורח בזה. זאת מצווה מיוחדת, נפלאה מאוד. זאת מצווה, מה עניינה? מה העניין? מהי הנקודה? מה הדבר ש... הדבר המבוקש, הדבר ש... אליו אנחנו צריכים להגיע מכוח המצווה הזאת. אז מה שכתוב בדברי רבותינו, בכל אופן, במערל כתוב ככה בדברים מפורשים, הוא אומר שעניינם של למד בית החוטים, זה שוב בגימטרי הכבוד. למד בית החוטים, כן. שמונה חוטים כפול ארבע, ארבע כנפות, זה למד בית, ולמד בית זה הגימטריה, כמו שידוע, הגימטריה של כבוד. זה מכיוון שהרי זה הרי ידוע, רבי יוחנן הבקרי למענה למלבושיו, הוא היה קורא מכבדותה. רבי יוחנן היה קורא למלבושיו מכבדו, היינו המכבדים אותי, אלו ש מביאים לי כבוד, המלבושים. בגמרא כתוב, המילה לבוש, כתוב בגמרא, בשבת, כתוב, המילה לבוש עניינה לא בוש. על ידי לבוש, אז האדם מוציא את עצמו מבושת של, של לא להיות לבוש. לא בוש, הלבוש. הבושת היא כנגד כבוד, כמו שידוע, כמו שברור, כמו שמובן. לבוש זה לא בוש. היינו הלבוש, זה עניינו. מכבדות הלבוש. הלבוש, המצווה שבלבוש, זאת מצווה ציצית, זאת מצווה נפלאה, במיוחד, משהו מיוחד. מצווה ציצית היא זאת שמביאה זכירה. כמו שכתוב, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. מהי הזכירה שבציצית? גם את זה מבאר הרמב"ן. הרמב"ן בסוף הפרשה לציצית. ואחר כן ציווה במצוות ציצית שיזכרו בו המצוות כולם ולא ישכחו את השבת או זולתה מן המצוות. וטעם הזיכרון הזה שיהיה בציצית לכל המצוות, כתב רש"י מפני המניין של ציצית בגימטריה 600. ושמונה חוטים וחמישה קשרים הרי תרי"ג, ולא הבינותי, אומר הרמב"ן. הציצית בתורה היא לא נכתבת כך, ציצית, בתורה כתוב ציצת, ואין מניינם אלא 590. אבל הזיכרון, הרמב"ן חולק על רש"י, הרמב"ן אומר, הזיכרון הוא בחוט התכלת, שרומז למידה הכוללת הכל, שהיא בכל והיא תכלית הכל. תכלת זה מלשון, תכלת זה מלשון. כולל, הכל, תחלת. כן. מסוג המילים ששני הטפים ובאמצע כל, כמו טיף ארת, שני טפים ובאמצע פאר, טיף ארת. תחלת, תחלת זה הכוונה, כן. משהו שהוא כל. משהו שהוא מבטא מה שנקרא קול, שהיא בקול והיא תכלית הקול. ולכן אמר וזכרתם את קול, שהיא מצוות השם. למען תזכרו, כן, וזכרתם את קול מצוותיי. אז הרמב"ן מדגיש, הזכירה צריכה להיות על מה שנקרא קול, מה שכולל את הקול. תכלית הכל, היות בכל, כל, כל. כבר אמרנו, יצא לנו כבר כמה פעמים להזכיר, המילה מצווה, שזאת הטיה מאוד מוזרה, כבדה קצת מדי, זאת אומרת, מין בניין משונה. צריך היה להיות, בפשטות צריך היה להיות ציווי. המילה מצווה, זאת מילה מורכבת מדי, כבדה מדי, וזה בניין מוזר. למה לא פשוט? ציווי. צו את בני ישראל, והצו הוא ציווי. ואנחנו נצטווינו, ואנחנו חייבים לקיים, כי נצטווינו, זה ציווי. הציווי מחייב, ואנחנו מקיימים אותו. מה זה מצווה? אז אמרנו, הפירוש של המילה מצווה, מצווה זה היות בכל, זאת המילה מצווה. מצווה, כמו שופט שדן בן אדם, דן אותו למשהו, דן אותו, דן אותו. יש כאן נידון, יש כאן משפט, יש כאן נידון ויש כאן שופט שדן, ויש מערכת המשפט שעל פיה השופט דן את הנידון. הכל ביחד, בצירוף, נקרא משפט. משפט, כאן כלול, שופט, נשפט, עם שפיטה ועם מערכת משפט, שהיא מחייבת את השפיטה הזאת, כן? שממנה יוצאת השפיטה המסוימת הזאת. יש מלווה ויש לווה. ככה זה בלשון המשנה. יש מלווה ויש לווה ויש הלוואה. הלוואה שמלווה, מלווה כסף ללווה. הכל יחד נקרא מלווה. יש מצווה ויש מצווה ויש ציווי. הכל יחד נקרא מצווה. זה נקרא שהמצווה היא בכל. וזכרתם את כל. המצווה היא משהו שכולל את המצווה, המצווה והציווי. הכל יחד. הזכרנו הרבה פעמים את השלה שהמצווה זה מלשון צוותא, היות יחד. זה בכל, המצווה היא בכל. זה מה שכתוב כאן. המצווה היא בכל. ולכן אמרו, זכרתם את כל שהיא מצוות השם. מצוות השם יש בה כל, כל. וזהו שאמרו, מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. והדמיון בשם, הדמיון הוא בשם, כי זה כאילו תכלית. נו. גם הגוון, תכלית המראות. כי בריחוקם יראו כולם כגוון ההוא. לפיכך נקרא תכלת. זאת תכלית המראות. דהיינו, כשבן אדם רואה בלי גבול, שהראייה לא נעצרת בשום דבר שנתפס בראייה, הראייה רואה בלי גבול, היא רואה תכלת. כך כביכול, זה טבעם של דברים, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ראייה בלי גבול רואה תכלת. זהו, תכלת. היינו, זה כמו תכלית המראות. שהראייה רואה עד קצה, עד תכליתה. תכלית הראייה היא תכלת. זה תכלת. חז"ל קוראים לחוטים האחרים שהם לא תכלת, קוראים להם לבן. הם באמת יכולים להיות גם אדומים וגם ירוקים. הם לא, אין שום חובה שיהיו לבנים. הם יכולים להיות בכל גוון שהוא. אין להם, אין שום דין בגוון שלהם. קוראים להם לבן. הם נקראים לבן. וגם זה כנראה סיבה. יש לזה סיבה. זה נקרא תכלת והלבן. ככה המשנה קוראת לזה. הלבן הוא לא חייב, אין שום עניין שהוא יהיה לבן, כי התכלת חייב להיות תכלת, הגוון של תכלת הוא עיקר הדין. הלבן אין שום דין בגוון. כפי הנראה המכוון כאן הוא, הלבן הוא צבע רקע. תמיד כשרוצים לגלות משהו, להבליט משהו, אז כותבים שחור על גבי לבן. כביכול התורה, כתוב על זה, זה לשון חז"ל, לשון הגמרא. התורה הייתה כתובה לפני בורא העולם, 2000 שנה קודם בריאת העולם, הייתה כתובה לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה. שחור על גבי לבן. הלבן הוא תמיד צבע רקע. למי שיודע, כל הצבעים כולם, אם מישהו ייקח, זה ניסיון שאפשר לבצע אותו. ייקח את כל הצבעים כולם, ייקח ספקטרום של כל הכלולים בו, פסים פסים של כל הצבעים כולם. לבן, ירוק, כחול, צהוב, כל אדום, כל הגוונים, הגוונים כולם. לסובב את זה בסיבוב מהיר מאוד מאוד מאוד, כך שלא נוכל אף פעם, לא נוכל לקלוט שום פרט מכל הצבעים. מה שנראה למראה עינינו נראה לבן. מה שנראה, נראה לבן. משמע שכל הצבעים כולם, ככה זה בטבע המראות, הראייה. כל הצבעים כולם הם בעצם עניינם הם על גבי לבן. זה עניינם של הצבעים. הצבעים הם על גבי לבן. לבן זה הרקע. הרקע שהוא עליו, על גביו, מבליטים משהו. מציירים משהו, שמים, רוצים להבליט משהו. לצבוע. לצבוע זה כמו שמראים באצבע. לצבוע זה נקרא להבליט, כמו מורה באצבע, על גבי לבן, כך שהרקע הוא תמיד לבן. הרקע, הרקע, תחילת הדברים. תחילת ההבלטה של הדברים זה על גבי לבן. סוף המראות, כן, הלבן צריך להיות כמו תחילת המראות. על גביו אנחנו הולכים לראות את יתר הדברים, את כל הצבעים. מה שאנחנו רואים בעצם זה צבעים. זה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים תבניות וצבעים. מבנים וצבעים. זה הדבר היחידי שאנחנו רואים. וזה העין רואה. רקע, תחילת המראות, זה לבן. סוף המראות, זה תחילת. כך שהלבן, מה שנקרא בלשון חז"ל, לבן, כנגד התחילת, מתכוונים לומר שהציצית, תפיש, זה לא חייב להיות כך, זה לא חייב להיות לבן. אבל הפירוש, הציצית צריכה להגיע עד התחלת, אבל זה צריך להגיע מההתחלה עד התחלת. מתחילת המראות עד סופם. זה התחלת. שחזל אומרים, תחלת. למה תחלת? הרמב"ן הרי מעתיק את זה. תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. זה לא, זה נאמר לנו, אנחנו. תחלת אולי ראינו, אולי. את כיסא הכבוד ודאי לא ראינו, אנחנו מסתכלים דומה לכיסא הכבוד. הכוונה היא לא לצבע, בפירוש לא לצבע. אלא צריך לתפוס. כשאנחנו מסתכלים ורואים תחלת, אז בשבילנו התחלת אומרת בלי גבול, אין סוף. התחלת אומרת אין סוף. זה הפירוש. אני רואה בלי גבול. כשאני רואה בלי גבול, אני רואה תחלת. היינו, לא הצבע מזכיר לי את הרקיע. הבלי גבול מזכיר לי את הרקיע. ממילא זה מזכיר לי גם את הרקיע וגם את כיסא הכבוד. הבלי גבול, האין סוף. המדובר הוא על הבלי גבול. התחלת היא מזכירה את הבלי גבול, את האינסוף. הזיכרון שנמצא בתחלת, זה משום שהתחלת היא מזכירה לנו את מה שנקרא, כביכול, את המאין באנו ולאן אנחנו הולכים. באנו מהמקור שהוא בלי גבול, ואנחנו הולכים למקום שהוא בלי גבול. בלי גבול מכל הבחינות, אבל לפחות מהבחינה האחת, חיי עולם נטע בתוכן. אנחנו נזכרים באינסוף, אנחנו נזכרים בבלי גבול מכוח התחלת. לא מפני שצבע התחלת דומה, כן, דומה, זה כיסא הכבוד, זה שטויות. זה ברור, זה דברי הבל, זה לא שייך. לא שייך אצלנו דומה לכיסא הכבוד. זהו. התחלת מזכירה לנו את התחלת, את האינסוף. תכלית המראות, הבלי גבול. וזה הולך לפי הסדר. הבלי גבול בשבילנו, הים הוא בשבילנו, והשגה, הים אנחנו יודעים שהים יש לו גבולות, כן? יודעים. לים יש גבולות. אבל הים, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, חז"ל קוראים לים, בלשון הגמרא, הים נקרא מים שאין להם סוף. הים שלעצמו הוא בלי גבול. הים הוא בעצם, זאת אומרת, הוא בתוך עצמו, במיני ובי שלו, אין גבולו. הוא מצידו, הים מצידו היה מתפשט על פני כל העולם כולו. בלי שום גבול. שום גבול לא היה עומד בפניו, הוא היה מתפשט על כל העולם. מה שעוצר אותו, זה לא הוא עצמו. היבשה היא דבר מוגבל, הים הוא דבר לא מוגבל. הגבול של הים הוא מחוץ לו. זה דבר שבא עליו מבחוץ. יש משהו מבחוץ שמגביל אותו. אבל הים מצד עצמו הוא בלי גבול. תחלת, אז זה מזכיר לנו את האין סוף, שהוא בא, כאילו בתחילת התפיסה שלנו, האין סוף הקרוב אלינו ביותר. הים, שזה נקרא מים שאין להם סוף. ככה זה בתפיסה, בתחושה שלנו. הים דומה לרקיע. מכאן אנחנו מגיעים לתפיסה יותר גבוהה באין סוף. הרקיע הוא כבר יותר אין סוף מהים. את הגבולות של הרקיע אנחנו לא רואים. וזה דומה לכיסא הכבוד. דומה לכיסא הכבוד ששם זה כבר כביכול. כיסא הכבוד זה המקום ששם כביכול אין גבולות בכלל. אין שם גבול. שם אין גבול. שום גבול, לא של מקום, לא של זמן, לא של איזושהי מגבלה. שם כביכול יושב מישהו אין סוף. בלי גבול. אין סוף. כיסא הכבוד זה הנושא לאין סוף. מה שנושא את האין סוף. זאת מצווה ציצית. זאת המצווה. עכשיו, ננסה קצת להבין. אחרי שמלמדים אותנו רבותינו, שמצווה ציצית היא מצווה של כבוד. מצווה שהיא שייכת לעניין של כבוד. היא חלה על מנה מכבדותה, והיא מתקיימת בלמד בית חוטים שהם בגימטרי הכבוד. כבוד. הרמב"ן מוסיף, כן, זה מה שכנראה, זה הפירוש בדברי חז"ל. תחלת, כן, העיקר נמצא בתחלת. התחלת היא, כן, בחינת האין סוף, והאין סוף זה מה שמביא אותנו לחיבור לכבוד האמיתי. כך, בזה אנחנו מתחברים לכבוד האמיתי, לכבוד של כיסא הכבוד. כבר הרבה פעמים הזכרנו את הלשון, את לשון בעל המאור, ספר המאור. המילים שהוא כותב בהקדמה. כך הוא פותח את ההקדמה. הקדמה לספר המאור. אמר זרחיהו הלוי ורבי יצחק, במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד. הנפש החיה, והיא האדם לנפש חיה. הנפש החיה נקראת כבוד. אז הוא מביא כמה פסוקים. מביא כמה פסוקים, למען הזמרך כבוד, אורה כבודי. כן, הכוונה היא לנפש. הנפש נקראת כבוד. כי הבורא הצלה את הנפש, בורא הצלה מכיסא כבודו. כביכול בורא העולם נתן באדם את הנפש מכיסא כבודו. והנפש נקראת כבוד, הנפש החיה נקראת כבוד. המושג כבוד, כמו שאנחנו מכירים, מושג כבוד זה מושג שהוא, מהו, מי הוא, מהו הדבר הנכבד בעינינו. הדבר הנכבד בעינינו באמת זה שכל מי שהוא כולו עומד גלוי בפנינו, אנחנו רואים אותו כולו כמו שהוא. כל מי שעומד גלוי לגמרי בפנינו, כאן אין לנו, אין שום הרגשה של כבוד. הרגשת כבוד חלה רק כלפי מישהו או איזשהו הופעה שהנעלם בה, הפנימי יותר, הגבוה יותר, הוא מרובה על הגלוי. מרובה בהרבה על הגלוי. כל מי שכולו גלוי בפנינו, המהר"ל חוזר על זה הרבה מאוד פעמים. הדבר הגלוי, אין בו שום חשיבות, שום ערך שהוא עובר את הגבולות הרגילים. ערך שהוא גבוה יותר, פנימי יותר, גבוה יותר. זה נקרא בלשון. בלשון הקודש, בלשוננו, זה לא בדיוק לשון הקודש, הגמרא אומרת שזאת מילה ארמית. אבל בכל אופן, זה נקרא בלשון המשנה, בלשון הגמרא, זה נקרא יוקר, יקר. יקר, דבר יקר. יקר זה נקרא ערכו רב יותר. ערכו קצת קשה יותר להשגה. זה נקרא דבר יקר. דבר יקר זה מה שעובר את הגבולות של המצוי. לפחות, עובר את הגבולות האלו, לא מצוי. על הדבר הזה הוא יקר, זה שם נרדף לכבוד. כל אנשים, כמו שכתוב, כל אנשים ייתנו יקר לבעליהם, מגדול ועד קטן. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. כתוב, על יקר כתוב, חז"ל אומרים, יקר זה דבר שהוא ממנו, זה דבר שהוא משהו מעין כתר, זה נקרא יקר, תפילין. כן, זה כתוב בגמרא. יקר, כבוד, רוכשים כבוד למשהו שנושא בתוכו, משהו שהוא מעבר למצוי, מעבר לנגלה, וככל שהדבר הוא יותר פנימי ויותר גבוה ויותר נעלם, אז הכבוד שרוכשים עליו הוא כבוד גדול יותר. מה שרבינו, בעל המאור, קורא לנפש החיה כבוד. הנפש החיה נקראת כבוד, כי הבורא הצלה מכיסי כבודו. היינו, הנפש, עצם עניינה, זה הדבר שאותו היא מבקשת. הנפש מבקשת יציאה מהגבולות, יציאה מהגבולות, ולהתחבר למשהו מעבר לגבולות. מעבר לגבולות, שזה המצוי. מעבר לזה. הנפש, פירוש המילה נפש, זה ביקוש. אם יש את נפשכם, כמו שכתוב, הנפש מחפשת, רוצה, מבקשת. בכל הרמות, הנפש, זאת אומרת, בלשונות שכתובים בתורה, כי תאווה נפשך לאכול בשר, ונפש כי תחטא. הדבר הקרוב ביותר לחטא זה הביקוש של הנפש, מה שהנפש מבקשת. אז הדברים ההתחלתיים שהנפש מבקשת, זה מה שהנפש מבקשת. את הדברים המיידיים שהיא מחפשת אותם. אבל בעיקרון, הנפש מבקשת כבוד. היא נאצלה מכיסא הכבוד. והנפש נקראת כבוד. הנפש שואפת בעצם. לכבוד, כבוד אמיתי. הנפש שואפת להתחבר המסילת שערים הביא את המאמר חז"ל הידוע. במסילת שערים סמוך להתחלה מביא את המאמר הידוע, וגם הנפש לא תמלא. משל לבת מלך, מפני שהיא בת מלך, אם אותו כפרי, אותו אדם עם השגות נמוכות וקטנות, כל מה שהוא מביא לה זה לא לפי ערכה, והיא לא היא בת מלך, היא באה מבית מלכות. ככה נפש לא תמלא לפי שהיא מן העליונים. הנפש לא מתמלאת בכל הדברים האלה שמביאים לה מהמערכת היותר נמוכה. כל הדברים האלה הם לא בשבילה. הנפש לא תמלא מהם. הנפש מבקשת כבוד, כבוד אמיתי. כבוד אמיתי. כבוד זה מה שנאצל מכיסא הכבוד. כבוד זה מה שהוא כלי, אותו כיסא הכבוד, שהוא הכלי שנושא כביכול את האינסוף. משם נאצלה הנפש. והנפש שנאצלה מן האינסוף, גם היא בעצם שואפת. זה עצמה של הנפש. הנפש שואפת להיות כלי שעל ידה האינסוף יתגלה. כל הדברים שהם בגבול, בגבול הם בהישג יד. וכל משהו בהישג יד הוא מצוי. דבר נכבד הוא לא מצוי. לא מצוי. המצווה הזאת חלק מצווה ציצית. היא הזיכרון. ועליה נאמר, ראיתם אותו וזכרתם. אנחנו, אני לא רוצה להיכנס לדברים ש... כן. בכל אופן, מה שכתוב במדרש, בפרשה שלנו, במדרש במדבר, והגר"א מביא את זה בסימן ת' באור החיים, הוא מעתיק את זה. כתוב במדרש, והגר"א מביא את זה, התכלת נגנזה. התכלת נגנזה. למצוא את התכלת זאת לא בעיה טכנית. צריך לגלות דבר גנוז. לגלות דבר גנוז. לא כל אחד הוא ברח. או לא כל דור הוא ברח. זה. דבר גנוז זה דבר גנוז. כדי שהדברים הגנוזים יתגלו. אני לא בטוח. המשמעות בדברי חז"ל, שמאז שאיבדנו את הארץ, איבדנו גם את התכלת. איבדנו את הארץ ואיבדנו את התכלת. כשאיבדנו את הארץ, זה נקרא שחטא המרגלים כבר התממש. התממש, כבר נענשנו. אנחנו כבר בוכים את הבחייה לדורות. כשאיבדנו את הארץ, אז אין לנו גם את התחליף, אין לנו גם את מה שבא במקום. אין לנו את המצווה שבאה במקום ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. במקום אותם תרים את הארץ שהביאו עלינו חורבן. המשמעות הפשוטה שכשאיבדנו את הארץ, איבדנו גם את התכלת. הניסיונות להביא תכלת לעולם כבר היו כמה וכמה וכמה. כמה וכמה. כל אחד היה בטוח שהוא מביא תכלת, בטוח לגמרי מביא תכלת. אלה שהתעסקו בשעתו בלהביא את התכלת, הם לא היו אנשים שהתעסקו בצד הטכני, הם התעסקו באמת, התכוונו להבאת גאולה לעולם. הם רצו שהתכלת, הגניזה של התכלת תתגלה. הם התכוונו באמת להביא בחזרה את התכלת. דבר שנאבד אפשר למצוא. דבר שנגנז לא מוצאים באינטרנט. זה צריך להיות ברור. דבר שנגנז, נגנז. הוא יימצא כשהגניזה תתגלה. אני מדבר כאילו שהתכלת איננה. אם מישהו נפגע מזה, יערב לו. אני מדבר כאילו שהתכלת באמת איננה. היא נגנזה, כמו שהגר"א אומר, מביא את זה מהמדרש, וככה זה. אלו דברי חז"ל. על כל פנים, הכבוד שנמצא בציצית, הכבוד שנמצא בציצית. אז כמו שהרמב"ן אומר, הכבוד שנמצא בציצית נמצא בתכלת. שם נמצא הכבוד, שם התחלת עצמו הוא חלק קטן. יש כמה דעות בראשונים, דעת הרמב״ם, דעת הרמב״ם שעל כל כנף יש שבעה חוטי, מה שנקרא לבן, וחוט אחד של תחלת. והוא זה שאיתו כורחים את חוטי הלבן, כך עושים את הקשר. אז שבעה חוטי לבן וחוט אחד של תחלת. זה למעשה, מהחוט הגדול זה חצי חוט. כן, חצי חוט. כך יש שבעה חוטים, וחצי חוט הוא תחלת, ככה זה, זה דעת הרמב״ם. דעת הרבד חולק במקום, הרבד אומר שזה שניים ושש, שני חוטי תחלת, זאת אומרת חוט שלם של תחלת. חוט שלם מכפיל את עצמו לשניים, הוא שני חוטים. ויש עוד שלושה חוטים, שהם עוד שישה חוטים בכל כנף. שני חוטי תחלת ושישה חוטי לבן. בתוספות כתוב שזה מתחלק לשניים בכלל. זה ארבעה וארבעה. בכל אופן, יש כמה וכמה דעות בראשון. בכל אופן, לדעת הרמב״ם, בשולחן ערוך זה לא נפסק כמובן, כי התחלת נגנזה. אז זה לא נפסק בשולחן ערוך. ברמב״ם, כן, כתובים גם דינים למשיכה. אבל בפשטות אני יודע, בפשטות צריך היה לומר, לא התעניינתי אף פעם איך נוהגים אלה ששמים היום את הצבע, אין לי מושג אם כדעת הרמב״ם או כדעת הריידות או כדעת התוספות, אין לי מושג, לא יודע מה הם עושים, פשוט לא התעניינתי בזה. לענייננו, התחלת היא חוט אחד בתוך שבעה חוטים. היינו, בכל הציצית כולה יש ארבעה חוטי תחלת, ארבעה חוטי תחלת. מתוך הלמד בית חוטים יש ארבעה חוטי תחלת, וכף חט חוטי לבן. כף חט חוטי לבן. ככה זה לפי דעת הרמב״ם. כאן כתוב, עוד פעם, הזיכרון נמצא בתחלת, אנחנו, האמת, כן, האמת, הדבר הוא מאוד מאוד תמוע וצריך. היו הרבה ראשונים שפסקו הלכה למעשה שאסור ללבוש ציצית כשאין תחלת. אסור, פשוט אסור. אני באמת לא מבין איך עושים את זה, איך אנחנו מחייבים את עצמנו במצוות תחלת. אנחנו מחייבים את עצמנו במצווה שאנחנו לא יכולים לקיים אותה. זה דבר שאנחנו לא יכולים לטעון שאנחנו אנוסים ולא יכולים לקיים תחלת. אל תתחייב ולא תהיה אנוס. אנחנו מחייבים את עצמנו ללבוש תחלת ואין לנו אותה. אנחנו לא לובשים אותה. איך עושים את זה? איך עושים דבר כזה? זה מותר? היו ראשונים שפסקו שהתחלת גם בכלל מעכבת את הלבן ואסור ללבוש תלית בכלל. בעל המאור עצמו, למשל, שהזכרנו אותו, לא לבש תלית מימיו, הלכה למעשה, אסור ללבוש ציצית כשאין תחלת. אסור. מי שלובש ארבע כנפות, אז מצוות לבן הוא לא מקיים כי התחלת מעכבת לפי דעתו. אז מימיו לא לבש תלית. כן. זה קשה מאוד לצייר איך נראה בית כנסת שלם, כן, כולה. איך הכהנים עולים לדוכן? מורידים את החליפה ועולים לדוכן. כך. אין תליתות, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אנחנו נוהגים כמו שאנחנו נוהגים, כי זה לא מעגל, ובכל אופן, עדיין זה תמוע מאוד. אנחנו מחייבים את עצמנו, אנחנו שמים את עצמנו בתוך אונס, זה דבר שבפשטות אסור לעשות. אסור, אני לא יכול לשים את עצמי בתוך אונס. אני בידיעה ברורה נכנס לתוך אונס, זה נפסק להלכה ברמב״ם, אז אני נקרא מזיד. זה נקרא שאני במזיד עובר על מצוות חלת. זה מאוד קשה. כך נוהגים כלל ישראל בכל מקום. אבל היו שנהגו לא כך. היו שנהגו לא. עד היום יש הרבה מאוד שנוהגים. הרבה תלמידי חכמים. כשהולכים ברשות הרבים דאורייתא, שבת, מסירים את הטלית קטן. את הטלית, את הטלית גדול, את הטלית קטן. מסירים את זה. זה פשוט. זה ראוי לחוש. אנחנו. טוב. על כל פנים, נחזור לענייננו. אנחנו בסוגיה של כבוד. אותם למד בית חוטים, אותם למד בית חוטים, שהם עניין הכבוד שיש בציצית. אז כמו שמובן מדברי, בעצם מדברי חזל, כן, ככה גם עולה מדברי הרמב"ן, זה מובן מדברי חזל. אנחנו צריכים להגיע לכיסא הכבוד. בציצית אנחנו צריכים להגיע לכיסא הכבוד. להגיע לכיסא הכבוד אנחנו מגיעים רק כשאנחנו מצרפים גם את הלבן וגם את התחלת. לא מהתחלת עצמו. התחלת עצמו לא מביא אותנו לכיסא הכבוד. הלבן, כמו שאמרנו, שהוא הרקע, הוא תחילת המראות. הוא המראה שממנו אנחנו יוצאים. כאן נמצא המראה ההתחלתי. בסיס. תחילת המראות נמצאת פה. ומכאן אנחנו מתחברים עד לקצה, עד ל... זאת אומרת, זה בעצם עניינה של הנפש. עניינה של הנפש שנקראת כבוד, זה הנפש קולטת את כל הדברים כולם. הנפש עצמה. כאן נמצאת הקליטה שאנחנו קולטים את כל הדברים שבעולם. הכל רשום בנפש. כל מה שאנחנו קולטים רשום בנפש. השאיפה של הנפש זה מתוך כל מה שרשום אנחנו שואפים להגיע לאינסוף. שואפים להתחבר עם כל זה לאינסוף. עם זה אנחנו רוצים להתחבר לאינסוף. הנפש היא אצולה מכיסא הכבוד. והיא מן העליונים. והיא לא תמלא, לא תמלא. וגם הנפש לא תמלא. הנפש רוצה להתחבר אל הכבוד האמיתי. הכבוד האמיתי זה אותו כיסא כבוד שהוא הכלי, האפשרות, שעל ידי זה יתגלה האינסוף. עליו כביכול, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. נחזור למרגלים. המרגלים טעו, המרגלים שגו, המרגלים עשו מה שעשו. גם בחזל לא נמצאת בהדיה סנגוריה עליהם. פשטות, אין עליהם סנגוריה. הם הביאו עלינו חורבן, הביאו עלינו בחייה לדורות. אבל הפגיעה העיקרית הייתה, הפגיעה העיקרית, זה מה שאנחנו מזכירים את זה תמיד, הפגיעה העיקרית הייתה, הביאו עלינו את הבחייה לדורות, והבחייה לדורות היא כתובה במגילת קינות שכתב ירמיהו הנביא. מגילת קינות שכתב ירמיהו, כאן נמצאת הבחייה לדורות. מגילת קינות זאת המגילה שאיתה אנחנו בוכים לדורות. מגילת קינות היא כתובה בסדר א' ב', כתוב. זה אפשר לראות. היא כתובה בסדר א' ב'. סדר א' ב' הוא הסדר הראשון, הסדר הבסיסי, הסדר שעליו בנוי העולם. האלף בית זה ההצלה הראשונה שכביכול בורא העולם האציל. האלף בית הבריאה נבראה במאמרות, והמאמרות הן צירופי אותיות. כמו שכתוב בגמרא, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. צירופי אותיות צריכים את האלף בית. והאלף בית הוא מסודר, א' לפני ב', ב' לפני ג', וכן הלאה. סדר של האלף בית הוא חלק מהמשמעויות של האלף. האלף בית, חוץ מהתכנים שהוא אומר, הוא אומר גם את הסדר. לפחות, כן, לפחות, האלף בית הוא גם גימטריה, והגימטריה חייבת ללכת כסדר. הסדר הוא הסדר המספרי של האותיות. והסדר המספרי של האותיות הוא חלק מעצמם של האותיות. המשמעות של האותיות היא חלק אחד, והגימטריה היא חלק כמעט מקביל. הבריאה נבראה גם בצירופי האותיות, והבריאה נבראה גם בגימטריה של האותיות. במגילת קינות משתנה הסדר. שינוי אחד קטן. סדר האלף בית הוא, כמו שלימדו אותנו בחדר, סדר האלף בית הוא סמך עין פי. במגילת קינות הסדר הוא סמך פי עין. ככה זה. במגילת קינות, מפרק בית ואילך. הפרקים שמסודרים לפי סדר האלף בית, אז הפי קודם לעין. למה זה? מפני מה הקדים פי לעין, אומרת הגמרא. בסנהדרין בדף קופי. מפני מה הקדים פי לעין? אומרת הגמרא, מפני המרגלים, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. הפי הקדימו את פיהם לעיניהם. כך כתוב. המרגלים. אם אנחנו רוצים לדעת את הנקודה, מה המרגלים עשו? איפה נקודת החורבן? שהמרגלים החריבו? אנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים את החורבן הנורא ואת הבחייה לדורות, זה כבר קבוע וקיים, וזה כבר נורא והיום. והרבה מאוד שנים. אבל איפה נקודת החורבן? מה הם פעלו? מה הם עשו? הם הקדימו את פיהם לעיניהם. הם החריבו, קודם כל, הם החריבו את הסדר של האלף. כשהחריבו את הסדר של האלף, את העולם נחרב. העולם איבד את הסדר שהוא עומד עליו. הסדר שהוא עומד עליו זה הסדר של האלף. כשמחריבים את הסדר הזה, אז העולם נחרב. אז אין עולם. חורבן. זה חורבן. יש כאן קושי. למה הקדימו את הפה לעין? היה צריך להשמיט את העין בכלל. הם אמרו בפי מה שהם לא ראו בעיני. אז העין, מה העין עושה פה? ברור שאחרי שהם אמרו בפי הם, אז הם ראו את מה שהם אמרו. זאת אומרת, הם שיבשו את הראייה. במקום לראות את מה שמראים להם, הם ראו את מה שהם אמרו. מאז העולם עומד על החורבן הזה, על האי סדר הנורא והיום הזה. העולם מלא. העולם מלא מילים. מלא וגדוש. עד שאפשר פשוט לטבוע בתוך מילים. העולם מלא בצורה באמת מוגזמת. בצורה בלתי אפשרית. מלא מילים שמדריכות אותנו איך לראות. מתכוונות ללמד אותנו איך לראות. אילו כל המילים האלה היו נמוגות, אינם. הכל היה נמוג. אין מילים, לא נאמרו שום מילים. אז אפשר לראות, אפשר לראות את מה שמראים. כל בני האדם בדורו של אברהם, כל בני האדם בדורו של אברהם אבינו, כולם, כולם ראו את מה שהם אמרו בפיהם. כולם. היחידי היה אברהם, שהוא ראה את מה שהראו לו. הוא ראה את מה שצריך היה לראות. הוא ראה את מה שכביכול בורא העולם מראה לנו. והוא ראה את כל התורה כולה בבריאה. הכל. את הכל הוא ראה. הציצית שמחזירה לנו את מה שלקחו מאיתנו המרגלים, מתכוונת להראות לנו מן הלבן עד התחלת. זאת אומרת, הלבן שהוא, כמו שאמרנו, צבע הרקע, והתחלת שהוא תכלית המראות, הצבע של האינסוף, ההתגלות כאילו של האינסוף לעיניים, הבלי גבול מתגלה לעיניים. אם אנחנו לוקחים את כל מה שהלבן נושא בתוכו, את כל מה שאמרנו בפינו, כל מה שאנחנו אומרים, על גבי הלבן הכל נכתב, הנפש קולטת את כל מה שהיא קולטת. הנפש רואה, קולטת, הכל נקלט בנפש. והנפש, עם כל מה שנקלט, היא מסתכלת לאינסוף. אילו המרגלים היו מסתכלים תכלת, אז הם היו רואים נכון. אז הם לא היו רואים את מה שהם דיברו. הם היו רואים את מה שמראים להם. אילו הם היו מסתכלים כמו שצריכים להסתכל, לראות, צריכים לראות לבן ותכלת. מן הלבן ששם נמצא, שם נמצא הרקע לכל מה שנכתב, נאמר, כל מה שהוא שחור על גבי לבן בבריאה. מזה אנחנו שואפים לראות, אבל לראות את התחלת, לראות את האינסוף, לראות את הבלי גבול, לעבור מהגבול אל הבלי גבול, לא לצמצם את הבלי גבול בגבול. זה נקרא שהם ראו את מה שהם אמרו בפיהם. הפירוש הוא שהם בכלל לא ראו תחלת. בני אדם שרוצים, זה לא בשבילנו, כמו שאמרנו, כן, זה לא בשבילנו. לקחו מאיתנו את התחלת גם. בשם שלקחו מאיתנו את הארץ, לקחו מאיתנו גם את התחלת. אבל שורש המצווה, המצווה כמות שהיא, המצווה עצמה, עניינה זה לצאת מהראייה הזאת, ולא תטורו אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הכוונה היא, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בזמן שלבבכם קובע את מה שאתם תראו בעיניכם, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. את זה, את זה נצטבן, בזה נצטבן. זה הציווי שנצטבן. נצטבנו במצוות ציצית, נצטבנו לתקן את הראייה, נצטבנו לראות נכוחה, ונצטבנו לשאוף לראות בכל דבר את נקודת הכבוד, את נקודת החיבור לאין סוף שיש בכל דבר ודבר. את זה אנחנו צריכים ללמוד במצוות ציצית שניתנה כדי לתקן את חטא המרגלים, בגלל חטא המרגלים. והמצווה הזאת גם היא נלקחה מאיתנו. עניינה האמיתי נלקח מאיתנו. אין לנו את המצווה הזאת. אנחנו לא מקיימים אותה כתיקונה. אבל לפחות, כל העוסק בתורת המצווה, כאילו קיים. כמו שכל העוסק בתורת הקורבנות, כאילו יקריב קורבן, כך כל העוסק בתורת תחילת, כאילו יתחבר באיזה אופן שהוא לתחילת. זה מה שרצינו לבין.